עוד אחורנית? יש מקום. צריך עוד אחורנית? ברשותכם, בעזרת השם, נלמד אורות התחייה, אבל לא מההתחלה. מומלץ מאוד הספר שראובן ערך על אורות התחייה, כבר כמעט עזל מהשוק. לא, עזל ממש, לא כמעט. אבל יש בה, ראיתי שני כרכים בישיבה, ומאוד מאוד כדאי לקרוא אותו. הוא מקיף את הארבעה הראשונים, ארבעה פסקאות הראשונות, אולי גם את החמישית, אני לא זוכר. הקדמות בכל ענייני האמונה וישראל והעמים, ממש הקדמות בלשון קלה מאוד. מומלץ ממש. אנחנו נתחיל בפסקה ו' לא, גם זה לא. זין. עכשיו סבלנות לזה, זה 72 פסקאות, אבל מניסיון אני אומר לכם שגומרים את הספר הזה, אז יודעים מה זה גאולה, יודעים איך להסתכל על מה שקורה, כי יש את העניין היסודי הזה שאני יודע, חוזר עליו הרבה, שמזוהר הקדוש, שיש כל מיני מטיבתא דשמיא, כל מיני סוגים, ואחת מהן נקראת מטיבתא דמשיח. וכלומר, כל סוג מבטא איזה הערה, איזה בחינה, והתורה שמופיעה בישיבה הזו זה בחינה בתורה, בחינה אחת בתורה. והבחינה של תורת משיח זה התורה, זה הסיכום הסופי של כל הדורות, של כל המדרגות, של הכל. ובישיבה הזאת, במטיבתא דמשיח, יש כתוב בזוהר שיש כרוז שנמצא בחוץ, והוא מכריז כל הזמן, מי שלא יודע להפוך מר למתוק וחושך לאור ועוד איזה ביטויים כאלה, לא ייכנס לכאן. ואנחנו מבינים מזה, וזה אמת המידה. הוא לא כתוב זה שיהיה בקי וידע, זה אלה מתכונות. ומה שמונח בזה, קודם כל, שזה מאפיין את דורו של משיח. אנחנו נהיה בדור כזה, והתורה תתגלה בדור כזה, שכדי לגלות את האור, אתה חייב להיות מסוגל לראות אותו בחושך. אם אתה מחפש רק אור סטרילי, לא תבין את מה שקורה. ובמבט ראשון, כשרוצים להבין את העניין, אז זה נראה כאילו שזה בגלל שכך אמרו חכמים, שבעקבות המשיכה, חוץ בטייס ויוקר יאמיר, ובת קמה באימה, וקלה בחמותה, ובני הדור כבלי הכלא, וירח את אימה, וכל מה שכתוב, או מה שכתוב שאין בן דוד בא אלא בדור שכולו חייב, או כולו זכאי, ושכבר אמרו הגדולים, הגרא למשל, שזה יהיה בדור שכולו חייב. אז אם זה בדור כזה, אז ממילא אתה רוצה ללמוד תורה, אז אתה צריך לדעת להתגבר על המפריעים הרעים שמסביב. ככה אפשר להגיד היה באופן פשוט. אבל כשרוצים, נסים להתעמק בעניין, אז נכון שאלם פני הדור, ובאמת בדור הזה כך וכך יהיה, אבל זה יותר מאשר תתאמץ ללמוד למרות שיש הרבה מפריעים, אלא זה מדרגה גבוהה של תורה, שכדי להתרומם אליה אתה צריך ללמוד אותה דווקא בדור כזה. למה הכוונה? הרי כתוב במקורות שבסופו של חשבון, בסופן של ששת ימים, שישה ימים שכל אחד זה אלף שנה, בסוף כל הדורות, אז אנחנו נברך על הרעה כשמברכים על הטובה, והתברר שהמגמה החורזת את כל ההנהגה של השם מההתחלה, סוף מעשה ומחשבה תחילה, זה רק טוב. זאת המגמה, זה מה שהבריח התיכון. אלא שאנחנו נמצאים עדיין במציאות שבה אנחנו לא מבחינים כיצד הכל טוב, אנחנו רואים גם רע. אבל עתיד לבוא יברך אדם על הרעה כשם שברך על הטובה. כלומר, לעתיד לבוא אנחנו נהיה באיזו השגה פנימית כל כך גדולה, שנבין שגם מה שאנחנו לא ראינו כטוב, בסופו של חשבון זה גם היה לטובה. וזה הכל יצטרף, הכל יצטרף לעשות רצון שמיים, להוציא מהכוח אל הפועל את הבלעדות של שליטת השם בעולם, הבלעדות של התגלות השם בעולם כמישהו טוב לכל ורחמה ולכל מעשיו, ואין משהו אחר. כל זמן שאנחנו לא רואים את זה, אז זה קו יכול שתי רשויות. יש הקדוש ברוך הוא שהוא טוב, ויש את היצרים ואת הרע ואת מה שבני אדם נוהים אחרי זה לפעמים וכדומה, ואז קו יכול אין כאן גילוי שלם של מלכות השם. אבל כשהתברר שגם מה שחשבנו רע זה הכל 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 טוב, אז היה השם חדוש ברוך הוא, הכל מתגלה, אין עוד מלבדו, זה רק הוא מחזיק בחוטים ומגלה את הכל. וזה כיוון שאנחנו בסוף הדורות, בסיכום של כל הדורות כולם, אז בדור האחרון אנחנו יותר ויותר צריכים להיות מסוגלים לראות את האור שבתוך החושך. אז זה לא הכוונה שיש חושך, הוא מסתיר לנו, אז נעיף אותו הציד העין איזה אור, זה אותה בחינה של קודם. אלא אנחנו צריכים לראות שבמה שחשבנו חושך מונח גם אור, מונח אור, ואיך אנחנו באמת הופכים את זה, מרוממים אותו למקום שבו האור הזה באמת מתגלה. למשל, דוגמה, מבחינת החינוך, פעם החינוך הוא כל הזמן משתנה במשך הדורות. החינוך היה חינוך, אני לא מתחיל מהתחלת הדורות, ניקח לנו איזה קטע בדורות. החינוך היה חינוך שהוא בעצם שובר את הילד. הילד זה, יש בו המון דברים רעים, יצרים, אז סוגרים אותו מכל הכיוונים, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, שב ככה, אחרי תקבל עם הסרגל, אל תסור ימין או שמאל עם המבטים שלך, מה שאומרים תעשה. אחרי שהבאת אותו למצב הזה, עונשים, כל מה שצריך, אז הוא ישמע מה שאתה אומר. החינוך הזה הוא בעצם נועד לחזק אצל הילד את את הטוב ולהדביר את הרע, ובמבט ראשון הוא בסדר, הוא בסדר לדורו. אבל בהסתכלות יותר מעמיקה שלא מתאימה לאותם דורות, בעצם הרצון זה המנוע של כל ההתנהגות של בן אדם. הוא רוצה והוא שואף, הוא מלא מרץ, ומזה, אם אתה יודע לכוון את זה נכון, אתה תפיק את תוציא מהכוח לפועל את כוחות הנפש החיוביים שלו. אבל הרצון הוא לפעמים מתפתה לבטא גם את הרצונות הרעים. הרצון ביסודו זה הרצון הטוב שלנו, אבל לפעמים אדם רוצה גם רע ונדמה לו שזה טוב, ואז הרצון מעורב בטוב ורע. והתפקיד של החינוך לחזק את הרצון הטוב ולסגור את האופציות של הרצון הרע. אז מה עושים? לוקחים את הילד, לא מסתכלים מה טוב, מה לא רע, אתה עכשיו שתוק, אל תעשה כלום, אל תזוז, רק מתי שאומרים לך. אני רציתי להגיד תשובה, אני רציתי לשירותים, רציתי לעזור לחבר שלי, אתה עכשיו עושה ככה, אתה לא זז, ואתה תתרגל שרמה רק מה שאני אומר לך, זה מה שאתה עושה בעצם, וככה הילד נזכה, זה מה שהוא יעשה מה שיגידו לו. אבל בעצם מה שקרה, שברנו לו את כוחות הרצון, אז הוא יצא איתן, התוצאה המעשית תהיה בסדר, הוא יתנהג כמו שאומרים לו. אבל אנחנו כאן שברנו את העצמיות שלו, שברנו את העמדה שלו ביחס לדברים, לקחנו לו את הכוחות, הוא עכשיו יבצע דברים, הוא יצא ידי חובת מה שאומרים לו, אבל הוא יהיה חלש, כוח החיים הוא יהיה הרבה הרבה יותר מצומצם. בדורות שלנו יותר ויותר, יותר ויותר מבינים שכוח החיים הזה זה כוח חיובי מאוד ביסודו. אז אל תלך בדרך הזאת לשבור את הילד ואחר כך תתחיל לתקן אותו לפי מה, תנסה להבחין איפה כוחות החיים החיוביים ותן להם גיבוי ותן להם חיזוק, ומה שאתה צריך לגדור אותו, תעשה את הבירור ותגדור, אבל לא את כל האישיות, לא לקפד אותו, לא לקמת אותו. ואז מה יוצא? שאנחנו מוציאים את הטוב מתוך מה שנראה רע. אתה חושב שכל הילד הזה זה שייגץ, והוא אין לו מה לדבר, ואתה תתחיל לבנות אותו. לא, הוא לא שייגץ, יש בו טוב. ממש חשבת שזה שייגץ, שזה רע, יש טוב. תן לטוב הזה חיזוקים. היום אנחנו לא נמצאים כולנו באור הגדול הזה, אנחנו בכיוון הזה, ויש בכיוון הזה הרבה נפילות, כי לא כל מחנך יודע, ולא כל אבא יודע איך לעשות את ההבחנה בין טוב ורע אצל הילד, ולפעמים צריך לשים את הגבולות ולהגיד לך זה לא וכן הלאה. אנחנו בין ארבעים, בין התקופה ההיא ובין תקופה חדשה, אבל אנחנו בתהליך כזה. זה רק כדוגמה, אני אומר דוגמה, כיצד אנחנו מתוך החושך קו יכול התנהגות שהיא לא מאוזנת של הילד, אנחנו מוצאים את הטוב, אנחנו מעודדים, אנחנו מחזקים, אנחנו נותנים גיבוי לדברים טובים, למרות שזה נראה חושך. כדוגמה, אפשר למלא שיעורים עם דוגמאות. זה מאפיין את הדור, ואנחנו בהסתכלויות שלנו צריכים עד כמה שזה מתאים לנו, כן? כאלה שזה לא מתאים להם, כי שוב אנחנו מעורבבים, אנחנו עדיין לא שחור לבן בדור הבא, אנחנו בתהליך לקראת הדור הבא. אבל כאן הרב מלמד אותנו איך להסתכל על טוב בתוך הרע, איך להציץ על דברים נוראים ולראות בהם את הדבש. לא שהם מצד עצמם דבש, אבל יש בזה, למשל, אני ממשיך במשלים כי אני חושב שזה לא מספיק. למשל, כל העניין הזה של משבר הדור, מה שהרב מנתח, שהחילוניות, באופן כללי אני אומר, שקרתה בדורות האחרונים, היא לא דומה לרשעות שהייתה בדורות הראשונים. בדורות ראשונים, אז רשע, הוא היה בדרך כלל חלש מבחינה אידיאליסטית, חולשה רוחנית כוללת, אז כאילו... הוא גם היה גנב, הוא גם היה גזלן, וגם רוצח, וגם לא מאמין, הכל ביחד. אבל אם אתה רואה דור שהוא לא רשע במובן האידיאליסטי, הוא בא לארץ לכבוש אותה, וחי חיים קשים כדי ליישב אותה, וכן הלאה וכן הלאה, חושב על עם ישראל, אידיאליסט גדול, ומחלל שבת, אז חילול שבת שלו זה לא בא מהסוג של הרשעות הראשונה, שהוא מנותק מכל דבר בעל ערך, אלא זה בא יש לו בעיה בראש, יש לו בעיה שהוא לא מבין מה זה שבת, הוא לא מבין את הערך או את הגדלות של התורה. אז והנפקא מינה היא לתיקון. אם רשעי רשעים בדורות ראשונים היה אז נכון הוא ליצים שפטים, אתה צריך לתת להם שפטים וככה אתה תתקן אותם, כי זה סך הכל יצר רע השתלט עליו, הכל רע והכל חלש, אז מכות, עונשים, זה משכנע אותם. בדור שלנו זאת לא הבעיה, תרביץ לו, הוא לא מפחד ממכות, הוא לא מפחד מאיסורים, זה לא מה שיתקן אותו. יש לו קושיות על השבת, יש לו קושיות על אמונה, כי ספרי האמונה שלימדו אותו הם לא ברמה מספיקה, והנשמה שלו רוצה הרבה. אז זה משנה לגמרי את הקו איך להתנהג איתו. זה גם כן דוגמה לעניין הזה, שאנחנו נכנסים לחושך ומסתכלים עליו אחרת. זה לא חושך, כן זה חושך, זה נורא, והיום כשמחלים שבת ועוזבים את התורה ופריצות וכל הדברים האלה, אבל שאתה מבין שהשורש הוא לא שורש של נמיכות רוחנית, אלא בגלל שהלב מבקש משהו גדול, תורה גדולה, אז אתה יכול את החושך הזה להפוך אור, כשאתה תספק תורה גדולה, אתה תלמד דברים גדולים. וככה כל מיני תופעות שלקוחות מתהליך התחייה שלנו. במאמר הזה הרב סוקר כל מיני תופעות, כל מיני דברים בתהליך התחייה, ומלמד אותנו לראות את השורש הטוב שלהם. וזה מי שמתרגל בספר הזה, אז הוא אופטימי מאוד, הוא רואה את המהלך האלוקי, הוא רואה עם כל הבלגנים שמסביב, זה לא רציני להוריד את המצב רוח בגללם. זה תהליך של תסיסה ושל צמיחה, והוא יודע להסתכל על זה. לכן זה מאוד חשוב, אמנם צריך הרבה סבלנות, כי הלשון כידוע קשה.
טוב, מה?
הדור שלנו זה קצת השתנה מהדור של הרב, של האידיאליסטים, שהוא מגיע מפה, כדי... זה כבר בנים של, זה לא אלה שעזבו...
אתה מעלה שאלה.
זה
נכון, כלומר המציאות היא שונה, זה נכון. השאלה שאתה מעלה היא בעצם האם מאמר הדור שהרב כתב בשעתו הוא נוגע גם לדורנו. לדורות אתה יכול להגיד אידיאליסטים ובאו במעשה מירוע לאידיאליזם שלהם, אבל היום אתה לא רואה את אותו אידיאליזם, אין כבר תנועות נוער ואין היישוב האחרון שבנו, מה שאומר הצעיר, זה היה לפני 25, 6, 7 שנים, זה נגמר, לא הקימו את היישובים. כן, אז זאת שאלה ידועה, האם מאמר הדור הוא לדורנו או לא, והגדולים, גדולים מתוכנו נחלקו בעניין הזה. בית המדרש שאני למדתי בו, רקטאו, ותלמידים של תלמידים שכתבו בזה, אמרו, הם מסבירים שזה לא משנה. זאת אומרת, הרב לא דיבר, זאת אומרת, היסוד של התשובה בשאלה הזאת, שזה לא נמדד בזה שהם אידיאליסטים או לא אידיאליסטים, דווקא. אלא זה נמדד בתביעה הרוחנית הפנימית שלהם. מהו המענה שאתה, כלומר, מהו הדבר שכשאתה תדבר אותו ותאמר אותו, הנפשות האלה יתרוממו ויתמלאו בהערכה. אותן נפשות שהיום הן קטנות ושמאליות ועוסקות בקטנות ובתאוות וכן הלאה, יש להם אינטליגנציה, יש להם איזה תפיסת עולם בסיסית ותביעה רוחנית בסיסית מהעולם ומהתרבות וכן הלאה, שהיא עטופה עכשיו בכל הדברים הטיפשיים האלה. אבל הם לא הפכו להיות אנשים טיפשיים, הם לא הפכו להיות אנשים חסרי דעת. אז יש להם איזה רצון פנימי למשהו שיפתח אותם וירומם אותם, וזה נשאר אותו הדבר. כשאתה תפתח אותם לתורה גדולה, אז התגובה תהיה בהתאם. אנחנו גם רואים את זה עין בעין עד היום הזה. כל תנועות התשובה היא מתבססת, אז אתה רואה אנשים מאות אלפים שהם קולטים את הגובה של התורה, הם עומדים מול זה משתאים, ואחר כך יש להם את הוויכוח עם עצמם, עד כמה אני יכול, באיזה קצב אני יכול להדביק את זה וכדומה. אבל זה קיים גם היום, כי זה יותר, זה לא שהם היו עם דעות ועכשיו הדעות האלה לא קיימות, הם היו עם תביעה פנימית והתביעה הזאת לא השתנתה. מי שרוצה, יש יהודי בשם הרב חגי לונדין, הוא חיבר ספר שלם על מאמר הדור, והוא דן שם בשאלות האלה. לא חייבים לקרוא את כל המאמר בשביל זה, אבל שם הוא גם דן בשאלה הזאת, האם מאמר הדור הוא גם לימינו או לא. צריך הרבה זמן, זה ספר שלם על מאמר אחד, אבל גם פה מכל הכיוונים צורה רצינית. אז עד שאנחנו נחדש את השיעור הפעם הבאה, אני צריך להחליט אם מתחילים פסקה ו' פסקה ז'. לא רציתי פשוט שתתחילו בדבר קשה, לא להיאש את אלה שלא רגילים לזה, אבל אני כבר אשקול את זה עוד פעם. עוד איזה שאלות? כן?
כשלומדים את המאמר
הזה, מסתריך, ויש,
הוא הרבה יותר אופטימי,
שאלה
אם זה לא
יכול
להביא
להדישות,
או
בכלל,
אם מסתכלים
עליה. נכון, שאלה מצוינת. זאת אומרת, נגיד, שאנחנו, אני רוצה לחזק את השאלה כדי להגיע לענות את התשובה. נגיד אנחנו רואים שהכפירה, לומדים לראות שהכפירה הזאת היא בעצם כפירה בהבנות השגויות או הקטנטנות של שהיו מקובלות. ומזה אנחנו מבינים שכשאנחנו נרומם את האמונה, אז ממילא הכפירה תתבטל. זה יכול לעשות אותנו בינתיים אדישים. טוב, אנחנו נחכה עד שהחבר'ה יקראו ספרים, עד שהם יתעשתו, עד שיבינו, ובינתיים הכל טוב. אתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה, תעשי מה שאת רוצה, תחיו חיים נמוכים, זה בסדר, אני יודע שהסוף יהיה טוב. אני יושב על הגדר, אני לא שותף. ודאי שזה לא טוב. ודאי שזה לא טוב. למה? כי זה שהרב מגלה לנו את הסוד, הוא גילה לנו בזה סוד, תדע לך שזה בסופו של דבר יסתדר. הסוד של התופעה, הוא לקח סיכון, כי כשאדם יודע שבסוף יהיה טוב, אז הוא פחות פועל. ככה זה בכל הדברים, בסופו של דבר תהיה גאולה. נו, אז אני לא צריך, אני יכול לשבת בבית, שלום עלייך נפשי. אז לכן צריך באמת לומר, טוב שאתה שואל את זה, צריך לומר שזה שני מישורים שלא צריכים להשפיע אחד על השני. המישור אחד זה לדעת שהכל זורם לטובה, נקודה. המישור השני, שמה שמשפיע על הטובה הזאת ועל השינוי לטובה, זו הפעולה שלנו. אנחנו צריכים לפעול. ריבונו של עולם לא פועל לבד, הוא פועל דרכנו. וכשאנחנו מבינים שיש לריבונו של עולם מהלך להשיב את עמו ולרומם את ערך התורה, אז אנחנו צריכים להתגייס וללמוד תורה גדולה וללמד תורה גדולה ולהפיץ ולעשות כל מה שאנחנו רק יכולים. זה כמו שאומרים לך איזה נבואה, זה לא אומר שאתה עכשיו שב בטל, אתה מוטל עליך להוציא את הנבואה הזאת מהכוח אל הפועל, לפי כוחותיך. הקדוש ברוך הוא יודע, אנחנו יודעים, קראנו שבסופו של דבר, סוף מעשה מחשבה תחילה, הכל יהיה טוב בסוף. יברך אדם על הרע, כן, שיברך התורה. אז מה, בזה גמרנו תפקידנו, אנחנו אלה שצריכים ליישם את זה. אם שמות ישמעו וכו, אז הקדוש ברוך הוא יהיה ברכה ותורה, ואם אנחנו נתבטל, אז זה יתעכב, וזה יתעכב מי יודע כמה זמן. בסופו של דבר זה יקרה, יודע, שם עליהם מלך שיש גזרותיו קשות, והקדוש ברוך הוא מכריח אותנו לפעול. אבל אנחנו חייבים לפעול, אנחנו מביאים את הישועה. אנחנו פועלים עם אל, ריבונו של עולם פועל דרכנו. אז באמת, הידיעה הזאת היא מסוכנת, כמו שאתה מאיר, והתשובה היא באמת, לשים את זה ברקע, להבין את המהלך, ולפעול, ולעשות. זה מה שבאמת אנחנו עושים. ללמוד ולהפיץ ו... בסדר? עוד שאלו? טוב, שיהיה לכם כל טוב. טוב.